ערב טוב, יום חמישי בשבת קודש. אנחנו נמצאים בשבוע ראשון של תשעת הימים, שבת חזון. אי אפשר שום שיעור לפתוח בלי להזכיר את שרת השכינה על חורבן הבית. על כך שהבית הגדול והקדוש שנקרא שמו של הקדוש ברוך הוא עליו, מה שכתוב בפסוק, לשכנו תדרשו ובאת שמה חרב. וכל כך כל כך קשה לקטרג על עם ישראל, ולא רק שקשה, גם אסור. אז כל שכן בימים אלו, שזה ימים קשים, ימים של אבלות. תפילות אשכנז כבר מראש חודש לא אוכלים בשר, לא מסתפרים. קהילות אחינו הספרדים והתימנים יתחילו במוצאי שבת. דרך אגב, יש חילוקי הלכה לגבי ההבדלה של מוצאי שבת זאת. אז נהגו באשכנז לתת לקטן לשתות. כן. ומרן לא חשש לזה. והספרדים יכולים לשתות בעצמם. אבל זה לא העניין של עד כדי כך, זה כמו העניין של הכאב על החורבן, להרגיש משהו. אם הכל כרגיל, אז הכל כרגיל. אז אני לא רוצה לקטרג, אבל אני כן רוצה להכאיב. אני כן רוצה שנצא מכאן יום חמישי, מחר יום שישי, מהצהריים, חצות היום כבר אסור להתאבל. גם אבלים על אדם שנפטר אחר חצות כבר מתחילים להכין את עצמם לשבת. אבל משהו מהמשהו, כדי שנוכל קצת להרגיש, קצת לחשוב, כי בשבוע הבא, בעזרת השם, יהיה יום טוב. יהיה חנוכת המקדש, חנוכת המזבח. אז אנחנו עכשיו נלמד כמה דברים רק מצד העיון. אנחנו צריכים מאוד ללחוץ יום טוב, אז יש לנו שבוע הבא זמן. אבל בינתיים, אם חס ושלום לא ייבנה המקדש, גם זאת הלכה שאנחנו צריכים להתאבל עליו. מי שפעם קנה דבר שהיה יקר ערך בשבילו ושהוא עמל עליו שנים רבות, כרגיל, אדם קנה דירה ונכנס לחובות ושילם אותם, תרגן על לא יודע כל מיני דברים. אנחנו יודעים שמי שלוקח משכנתה היום, אז הוא לוקח אותה בין 18, 19, 20, הוא גומר אותה בין 50. במקרה הטוב הוא עוד חי ושילם, במקרה האחר הוא מעביר את זה ירושה לילדים. והנה, תארו לעצמכם, אנחנו חווינו את זה בעצמנו וראינו בעינינו את החורבן הגדול שהיה לפני שנתיים בקיץ. אנשים בנו את ביתם בזיעת אפם 20 שנה, 25 שנה, וביום אחד, יומיים, שבוע, כל חרב, אין כלום, רק שברים, קירות הרוסים וכלום. אי אפשר לשכוח את המראות, את התמונות של הבכי, של הקריאה של אנשים, של חורבן. אנשים נקרעים בביתם, ממקומם, מהמקום שחיו בו רוב חייהם לפעמים. ולמושלכים, ולרחוב. גם מי שלא היה שם, וראה את התמונות, בכל מיני אמצעים, לא יכול היה שלא לבכות. לא יכול היה שלא יצבוט לו בלב. לא יכול היה שהימים ההם, לפני שנתיים, עברו עליו, כאילו זה היה עוד יום של קיץ. באותה שנה של הגירוש, אני משוכנע שהרבה יהודים שומרי תורה ומצוות, וגם כאלה שלא, אלא שליבם לב חם לארץ ישראל, לא יצאו לנופש, כמו כל שנה בקיץ. לא יכלו. איך אפשר? התהליך של הגירוש לא היה מהיום להיום. אותם רשעים, אותם אנשים שעשו את המעשה הנורא הזה ואת העוול האיום הזה, אמרו את זה בכל במה, מול כל מיקרופון, במשך שנה, שנה וחצי. זה מזכיר לנו כמו את המצור על ירושלים, י"ז בתמוז, חולים מסביב וזהו. ויש מצור, ושומעים את קולות המלחמה, ואת החיילים מתאמנים, ואת כל הציוד למטה, ורואים את הכל, ואין מים, ואין אוכל, והעסק מתחיל להיות לא טוב. יש צווי הגבלה, ויש איסור כניסה, ורק אנשים מסוימים. והמרחק בין המצור לחורבן לא היה שלושה שבועות כמו עכשיו. לקח זמן. כמה חודשים, עשה סיבוב של שנה שלמה. אנשים ראו, אנשים שמעו, אנשים הבינו שזה מה שהולך להיות. אנחנו חווינו דבר מאוד דומה לפני שנתיים. של הרס וחורבן. אלא שברוך השם זכינו שאנחנו בארץ הקודש. ושנזרקו אותם לאנשים יקרים לגוש קטיף ומהשומרון, אז הם נזרקו לרחוב בהשפלה, בכאב, אבל הם היו בארצנו הקדושה ולא נמכרו לעבדים ולשפחות ולא רצחו אותם או הרגו אותם או התעללו בהם. לא שזה מקטין את הכאב. אז תוסיפו למה שהיה עכשיו בגירוש, גם את זה. שיהודי לא רק שנלקח מביתו וביתו עלה באש בירושלים, גם את בנותיו או את אשתו לעיניו התעללו בהם, ואחר כך גם רצחו אותם, או מכרו אותם לעבדים לידו, ואחר כך הרגו גם אותו. לפעמים המרחק בין הדברים לא מאפשר לנו להבין, וזה נכון. מי שלא חווה את חוויית השואה הנוראה באירופה ובארצות המזרח איפה שהיא הגיעה, לא מבין מה זה. הוא יכול להתרגש, הוא יכול לכאוב, הוא יכול להזדעזע כשהוא ישמע מניצולים. כשהוא יראה אותה, או אם הוא בן משפחה כזה. אבל יש פער עצום, שלום עליכם, יש פער עצום בין הפער הוא עצום בין לחוות ממש לבין לשמוע מכלי ראשון או אפילו מכלי שני. אחד הדברים שהיום מתמודדים בצורה מאוד מורכבת, זה להוריש הלאה לדורות הבאים את הסיפור של השואה, כי הדור ששרד הולך ונעלם, כי בגיל שלו הוא הולך ונעלם. הדור השני שגדל הוא כבר לא אותו דבר, הוא כבר לא יכול להסביר את עוצמת הרגש, כי הוא גדל בארץ. הוא יכול לספר מה הוא חושב או מה הוא הרגיש מהסבא, מהסבתא, מהאימא, מהאבא. אבל בוודאי ובוודאי לא יכול לספר בלשון נוכח, אני ראיתי, אני ברחתי, עליי ירו, אני ראיתי. אנחנו בשבוע הבא, אם לא יבנה המקדש בעוונותינו הרבים, אנחנו נקרא מגילת איכה. ואומר הנביא ירמיה, שכתב את המגילה, בדם ליבו, איכה ישבה בדד העיר רבת עם. בשאלה המצמררת, הצורמת, שצריכה לחדור, ברוך תהיה, לחדור בתוכנו. וכשאנחנו נקרא את איכה, לפחות שיסמרו שערות ראשנו לשנייה, כי אולי לא אפשר כל המגילה. אבל כשאנחנו נקרא איכה ישבה בדד, אנחנו צריכים לשמוע את הקול העולה מחורבות בית המקדש ששמם עד היום. ולא שועלים ילכו בו כמו אז, אלא יותר גרוע, טרפות הולכים בו, רוצחים הולכים בו, עד היום. שעם ישראל בארצו, זה הרבה יותר קשה. כי כשהאדם היום רואה את ביתו החרב בגוש קטיף והרשעים שם, ברור לכל בר דעת שהוא לא ילך לשם עכשיו, כי הוא לא ירוויח כלום, במקרה הטוב הוא ינצל. אז הוא יחכה שיד ישראל תהיה על העליונה שם, ואז הוא יחזור. ובהר הבית ביד ישראל, רשעים ילכו בו. אנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו לא מרגישים. לכן מי שצועק שם, מי שצריך לצעוק ולהרגיש אותו, לשמוע אותו צועק מתוכנו, זאת השכינה הקדושה. אבל מה קורה? אנחנו חיים, ברוך השם, תודה לאל, כל בוקר אומרים מודה אני לפניך שהחזרת בי, ונשמתנו חוזרת אלינו לעוד יום של מבחן, לעוד יום של התמודדות, לעוד יום של התעלות, ואנחנו שוכחים עוד נושא אחד, לעוד יום של ביזנס, עוד יום של פרנסה, עוד יום של לימוד. חיים, ברוך השם. איך אנחנו מברכים? על המחיה ועל הכלכלה. כל מה שאוכלים פה לברך זה לעילוי נשמת אברהם בן משה. לכן יש פה זה משהו מאיים מאוד עלינו, ואני מדבר דווקא על שומרי התורה, על כאלה ששומרים על תורה ומצוות, שאנחנו אדישים. מה הכוונה אדישים? לא שאנחנו לא מתפללים שלוש פעמים ביום על בית המקדש, בוודאי שכן. לא שכבר הגיע י"ז בתמוז, אז כבר לא כל כך תכננו חופשות ובילויים. ודאי שלא תכננו כל כך. צמצמנו. אמן. לא שבתשעת הימים מישהו לא מבין שהוא מצמצם בהנאות שלו ובכיופים שלו, בבילויים שלו. ודאי שכן. אבל הכל באופן כזה של טוב. מה לעשות? כך כתוב חלק ו' משנה ברורה. אחות אישה ואב. אומר הנביא, שימעו שמיים והאזינו ארץ, כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. אני גידלתי אותם, רוממתי אותם, הבאתי אותם מהגלות, מהשואה האחרונה. זה נס גלוי בך שעם ישראל שרד, ואני מביא אותם אל הארץ.
וב-60 שנה. אין אומה בעולם שעשתה מה שפה עשו יהודים בארץ ישראל ב-60 שנה. אין. במציאות ההיסטורית של העולם. להגיע למעמד בינלאומי ב-60 שנה. והם לא מרגישים. הם לא עושים רעש. לא עושים הפגנה. עם 200,000 יהודים, 500,000 יהודים, וצועקים לא על הממשלה כי חבל על הזמן. ולא על כלפי שר פלוני ושר אלמוני. כי אין טעם. אלא לעמוד ולצעוק לקדוש ברוך הוא, וזה היה פעם אחת בכותל לפני כמה שנים. ריבונו של עולם, עד מתי? להגיד לו, אנחנו נגיד היקה. סליחה, איכה. אבל אנחנו אומרים, היקה, איפה אתה? למה לא רואים את בניין הבית? בתלמוד חז"ל אומרים מספר סיבות לחורבן. אבל אחד מהם אומרת הגמרא, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. חז"ל מסבירים, מה פירוש עוזבה מתורתי? הרי אנחנו יודעים שבחורבן הבית השני היו תמיד רחמים בכמויות. 10 הרוגי מלכות הם מגדולי עולם. אז מה פירוש עוזבה מתורתי? היו שם תלמידי רחמים בשופי. אלא שהקדוש ברוך הוא אומר, הם למדו תורה, נכון? בתי מדרשות היו מלאים. אבל זה לא זה. לא צועקים. רואים את החורבן מתקרב? ולא מפסיקים הכל וצועקים היקר. מפסיקים, עת לעשות להשם, הפרו תורתך, יוצאים לרחובות, מוציאים ספר תורה החוצה, בימה החוצה, לא זזים, מה זה? עכשיו תלמד את סוגיה, בסדר, יופי. אבל זה לא היה הזמן. על עוזבה מתורתי, זה לא תורה. אומר הפסוק, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא מוותר על כבודו, שיעזבו אותי, אבל שישמור על התורה. זה יחזיר אותו. זה לא חוכמה ללמוד. אין מטרת התורה להפוך את האדם לחכם. זה יכולה לעשות כל תורה פילוסופית אחרת. התורה צריכה להיות מעשית, לא תיאורטית. אין שום משמעות לתורה תיאורטית. היא לא חיות, היא לא חיים. היא כמו תורת יוון, תורת בודה, כל מיני שתיים שטויות כאלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אם אדם לומד את זה רק באופן תיאורטי, אז הוא פרופסור, אבל הוא יכול להיות גם אדם מושחת לחלוטין במידות. כי התורה לא עושה אצלו שום שריטה, שום דבר. כי היא לא מעשית, היא עיונית. לכן, במה שנשאר לנו היום ועד מחר בחצות, אבל בוודאי ובוודאי ביום ראשון, אם חד ושלום לא נשמע שופרו של משיח ולא נשמע את אליהו הנביא, ביום ראשון זה הזמן הכי מתאים. כמו שחז"ל אומרים ששלושה ימים לפני בוא הגאולה יעמוד אליהו הנביא על הר הזיתים ויקרא בקול גדול, ישראל, הגיע זמן גאולתכם וישמעו את קולו מקצה העולם ועד סופו. עד יש לנו זמן, עד יום ראשון ודאי, זה היום התאריך האחרון שאנחנו, אבל אנחנו מבטר לו, יבוא יום שני גם טוב. אבל אם לא נשמע אותו, שביום ראשון בבוקר נפתח את העיניים ונתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, אייכה. לא להמשיך כרגיל. תצעק היקה, אחר כך תמשיך. בצהריים לפני מנחה תעצור עוד פעם, תגיד ריבונו של עולם, מה יהיה? עוד יומיים תשעה באב ובית המקדש. תמשיך אחר כך הלאה. אבל נכניס אותו ליומן. נכניס אותו לסדר יום שלנו. זה המשמעות של להרגיש תשעה באב. להרגיש תשעה באב זה לא לשבת על הרצפה, כמובן על איזה כיסא או משהו שיחצוץ. ולקרוא איך. ובטח עוד בערב זה לא כל כך קשה, הבטל עוד מלאה מסעודת צהריים, וקצת עוד מסעודה מפסקת, יש מנהגים שונים בזה, תזכרו, אסור לאכול שני תבשילים, בסעודה מפסקת עצמה, אבל לפני כן, אפשר ואפשר, ועצה טובה לעשות כמו שעושים ביום הכיפורי, כי ההלכות מאוד מגבילות בין תשעה באב ליום הכיפורים, חוץ מדבר אחד, שלגבי יום הכיפורים נאמר שכל האוכל ושוטה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו צם יומיים. בתשעה באב, אם תאכל בתשיעי, בשביעי, סליחה, בשמיני, אז אתה תהיה מקסימום שבע. כי מן הדין היינו צריכים לצום תת ויוד, כי הבית עדיין היה הולך ונשרף עד יוד בחצות. לכן הקפידו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, לפחות עד אחרי חצות של יום שלמחרת. גם לא להסתפר, יש כאלה שכבר הקלו בבוקר. אבל עדיף, זה הצעקה שלנו היקה, כל שכן אחד שם באב, אם חד ושלום לא יתקבלו תפילותינו. אז עוד קצת צער, צריך לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להסתפר עכשיו, אבל אני לא מסתפר, היקה. אני רוצה לאכול בשר ואני לא אוכל, היקה. אז האדם מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות הוודאית של החיים, כי זה באמת המהות שלנו. כי למלא זה, אין בינינו לבין אבותינו שום דבר על עוזבה מתורתי. יש לנו ברוך השם הרבה מאוד ישיבות והרבה מאוד בחורי ישיבות ותנועת התשובה גדולה ועצומה ועוזבה מתורתי. הרי אנחנו לא רוצים להיות כך. מה שחזל אומרים בתלמוד על מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, זה לא בזה, אלא בדברים החיוביים הטובים. האדם צריך לשאוף לגדול, לגדלות. אחד הדברים, שזה עיקר הנושא שלנו היום, בדף הראשון, אני רוצה קצת לתת מימד ברשותכם. אחד ההרגלים המאוד מאוד מאוד, וכך אפשר להגיד עד אינסוף, פשוטים בבני האדם, שאומרים דברים, מגדירים הגדרות ולא מצליחים להכניס תוכן לתוכם. כי האדם המגדיר הוא אומר את המילה, הוא בעצמו לא ברור לו מה זה, אבל זה סיסמה. היום קוראים את זה סיסמאות או פדגוגיה, אומרים מילים יפות, מכבסת מילים. בשיעור שיש פה בימי שלישי דיברנו קצת על העניין הזה, תראה איך זה התחבר. רבותיי, אנחנו שומעים הרבה מאוד בימים אלו על שני מושגים נוגדים, הפכיים זה לזה, אהבת ישראל וההפך. אנחנו יודעים שאומרים שבימים הללו צריך להרבות באהבת ישראל. אם אני לא עכשיו אעשה חידון או שאלון קצר פה בין הנוכחים, או שנהיה קצת בנעמד החיסופה, או במקרה הטוב אנחנו נגמגם. אז אני רוצה לחסוך. כשנשאל כל אחד ישאל את עצמו מה זה אצלו אהבת ישראל, נראה לי שיש לו הסברים מסוימים לגדר הזה. אבל הוא בוודאי לא יודע מה זה. ראשית, להגדיר אהבה. ניסיון ראשון, בוא ננסה. כל אחד יגדיר מה זה אהבה. אהבה זה רגש, אהבה זה שכל, שילוב של שניהם. אהבה זה טעים, יש לה ריח, אפשר לגעת בה. אהבה זה משהו שבא מעצמו, האם צריך לעבוד על זה, איך היא נראית, השמנה היא עם רזה, אני מנסה להבין מה זה אהבה. יש המון המון פעמים שאנחנו אומרים למישהו אנחנו אוהבים אותך, אבל מה זה אומר? זאת אומרת שיש לנו איזה מין התרגשות מסוימת כלפיך,
אז זה לא אהבה, אנחנו מתרגשים ממך. זה יותר מדויק. כשאנחנו מדברים, אהבה רבה אהבתנו, או אהבת עולם אהבתנו, מה בדיוק, מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. בוא נגדיר, וזה קל, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וההוכחה היא היחידה המוחלטת שהוא נותן לנו הכל. נתינה ללא גבולות זה האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, גם כשלא מגיע, ובפרט שלא מגיע. אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב, כי האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא לא מוגבלת, היא אינסופית. ההגבלה באה מצד המקבלים, לא מצד הנותן. האם אנחנו כאלה? גם למי שאנחנו אוהבים ואנחנו נותנים, מה קורה כשאנחנו לא מסתדרים איתו? נכנסים למה שנקרא פיצוצים, ניצוצות, יש הרבה אורות שם, אבל לא אורות הקודש. אז אין אהבה באמת. יש אמירה, יש משהו כזה בשטח, קרוב, על יד, אבל זה לא המשמעות האמיתית של אהבה. אהבת ישראל? וואה. האם מישהו פה יכול לתקוע כף? לא אצלי. מול בורא עולם. שלא היה פעם או פעמיים בחייו שהוא רצה, שהוא שנה יהודי אחר שחלק עליו, אם זה בעניינים של ביזנס, אם זה בענייני דת ומדע, אם זה בענייני פוליטיקה, שהוא אמר, אני יכול להרוג אותו, צריך להרוג אותו. לא לענות לי. אז זאת אומרת ש... רגע, זה שנאת ישראל? אולי כן, אולי לא. זה מה שמפריע לנו, להגיע למדרגה הזו, בהבנה, מה זה אהבת ישראל? ואנחנו מתפלים שבית המקדש חרב. עדיין בית המקדש לא נבנה, אנחנו כבר בוכים עליו 2,000 שנה ויותר, ובארצנו הקדושה 60 שנה, ושפתנו נושקות את הכותל המערבי של הר הבית כבר 60 שנה, ובוכים שם ולא נענים, כי לא מבינים מה זה אהבת ישראל. קשה להגדיר. זה כשבועיים, שבוע וחצי, שמעתי שיחה. הייתי בשיעור של אחד מהרבנים של מכון מאיר, שדיבר על הנושא הזה של אהבת ישראל, שנאת ישראל. והוא אמר משפט אחד, שאמרתי, בשביל זה היה כדאי לבוא. הרב פיירמן, שמו. משפט אחד. ואמרתי, בשביל זה באתי, היה כדאי. ומאותו רגע ששמעתי את המשפט הזה, מבחינתי הבנתי סוף סוף מה זה אהבת ישראל. כל חיי אני מתלבט, כך או אחרת. הוא אמר, כשהוא חשב הרבה זמן, הוא דיבר על 20 שנה, למצוא הגדרה מה זה אהבת ישראל, הוא אומר, אני לא מצאתי. כל פעם עוד איזה משהו, מוסיפים עוד קצת לתוך התבשיל. אז אמר, יום אחד, עלה לי רעיון. ומאותו רגע, אני אוהב ישראל. ואתם יודעים מה הרעיון? הוא מחריד ומזעזע. היטלר, עם שמו ושם זכרו, הוא וחבר מרעיו. הם לא הבדילו. דתי, לא דתי, משכיל, לא משכיל, שמן, לא שמן, רזה, לא רזה, דעות פוליטיות, צבע עור, כלום. אתה יהודי, דינך מוות. במקרה היותר נעים, עבדות, מחנות כפייה, רעב, מחלות, מגפות, לא משנה איך תמות, בסוף אתה תמות. למה? כי אתה תפיל, כי אתה טיפש, כי אתה אידיוט, כי אתה זה, כי פה. זה היה תפיסת עולמו. שם רשעים נרקב. אומר הרב פיירמן, שזה נפל לי במחשבה, הבנתי, שכשאני אומר על יהודי אחר, ולא משנה מי הוא, מה הוא ולמה הוא ואיך הוא, הוא יהודי.
ואני אומר, הוא טיפש והוא רשע, והוא ככה וזה ככה, והוא כך והוא כך, אני מרגיש שהיטלר עומד לי פה אחרי הגב ליד האוזר, ואני אומר, נכון, גם אני חשבתי ככה. נכון, גם אני. באותו רגע אני מפסיק לחשוב כך. כי אני מבין שזה שנאת ישראל ממש. זה גדר ברור. זה אפשר למדוד. כל דבר אחר זה מינים גבוהות. אי אפשר לממש אותם, לא יודעים איך. אם אני אעמוד בכניסה למחנה יהודה, כמו שדיברתי איתכם בשיעור, וכל יהודי שייכנס שם עכשיו, הרי שמירה, חיילים, יש מין כזה מעבר, צר. אני אעמוד שם, כל יהודי שבוע, אני אתן לו בוסה בראש, נשיקה, חיבוק, אני אוהב אותו. אולי מישהו עוד ישים לי סתירה. זה לא אהבה. כשאני מעביר אישה זקנה ברחוב מצד לצד ואני מרים לה את הסלים, יכול להיות שיש בזה אהבת ישראל, אבל זה לא המושג אהבת ישראל כמו שצריך להיות במלואו. זה חלק ממנו. אמרתי לעצמי, תשמע, איזה אמת מידה מצוינת לבחון. כל מה שרשעים ששנאו איתם ישראל ורטבו אותם, היו מסכימים איתי, סימן שזה שנאת ישראל. כפשוטו. וזה קל לנו למדוד. כי אנחנו יודעים בדיוק מה הם חשבו. הם כתבו, אמרו. לכן, מה? יש חילוק, מה הוא?
יש רשעים שאת נמצא
לשנתם, יש כל מיני דברים. כן, אבל אנחנו מדברים כתפיסה. ששנאת ישראל זה ככה, אתה יהודי ולא משנה מה מצבך, מה עניינך, מי אתה, למה אתה, איך אתה וכמה אתה. אתה יהודי.
לרוב בסידור, שאת כל בוקר אומרים, הרי מקבל את מי מצוות אהבת ישראל.
כן.
ואומר, דווקא בדיוק שם, בדיוק שאתה חושב שם, אז אני באמת אוהב את זה, בטלוני, באלמוני.
נכון, אבל זה גם כן אמירות שאתם צריכים לכוון בהם מה אנחנו אומרים. לכן, אני רוצה לדבר על דבר שנקרא בן אדם לחברו. כי זה שורש הדברים של הימים הללו. יש פסוק בפרשה שלנו שאנחנו נקרא השבת, שמואל אהרון, תקשיב, בשבת אנחנו נקרא בתורה, שמוע בין עריכם ושפטתם צדק. המילה שמוע, קודם כל, כמו שהיא כתובה בתורה, היא חסרה. חסר וו. כי המילה שמוע צריכה להיכתב שין מם וו עין. חסר. זה אותיות שמה. אומר האבא של האדמור, זכר צדיקים לברכה, כמו שאנחנו אומרים שמה ישראל, הוויה אלוקנו, הוויה אחד. וזה בשבילנו אמנת הייחוד שאנחנו מאמינים באל אחד, כך צריך להאמין בן אדם לחברו, בפשטות המוחלטת. כלומר, צריך לקרוא את הפסוק קצת אחרת. צריך לקרוא את הפסוק, שמע בין אחיכם ושפטתם צדק. לשמוע, השבוע בשיעור הזה אני רואה הדברים מתקשרים. למדנו מה זה שמע, יש לנו איבר שנקרא אוזן, שאיתו אנחנו שומעים. אבל בדרך כלל יש הבדל גדול שכולנו יודעים בין שמיעה להקשבה. אנחנו שומעים גם כן רעשים שיש מסביבנו, והם לא עושים לנו שום רושם. כי אנחנו לא מקשיבים להם. כלומר, השמיעה היא משהו מאוד חיצוני בחלק הרוחני הזה שנקרא שמיעה. ההקשבה היא עמוקה יותר, ההקשבה היא העומק. כלומר, כשאני אומר לך, למה אתה לא מקשיב לי, אין כוונתי לשאול אם יש לך בעיה שאתה חד ושלום אינו מן השומעים. אני לא אומר לך, תלך לרופא אוזניים, תבדוק. כשאני שואל אותך, למה אתה לא מקשיב לי, זה אומר שלפי איך שאתה מגיב ואומר, לא הבנת. כלומר, אני שואל אותך, למה אתה לא מבין? זה רמוז במילה של שמה. השין זה שמע, שמיעה פיזית, תקשיב. אז זה נכנס גלי קול לתוך האוזן. יש בפנים אור הטוב, יש ממברנה, זה רועד. זה מכשיר מצוין, הקדוש ברוך הוא ברא. אמן? זה מודעות. אחרי שעשית את זה, תחשוב, תנסה להבין מה מדובר. אחר כך עשייה. נכון. צריכים לדעת, אנחנו יודעים את זה, מי שלמד מסכת סנהדרין יודע, מי שלמד הלכות חושן משפט, הלכות דיינים, יודע שבזמן שיש בית דין שיושב ובאים שניים לפניו לדון, זה נאמר בתורה מפורש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק, או אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו משרה שכינתו במקום. עד כדי כך שהגמרא במסכת סנהדרין פרק ראשון אומרת שדיין שיושב בבית הדין צריך לזכור שכאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו, ואם הוא יטעה הוא נדקר בה. אין רחמות. הקדוש ברוך הוא ואלוקים ניצב על הדרך. זהו. כאשר אדם יש לו דין ודברים עם חברו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא נמצא בינותיכם. לכן נאמר ושפטתם צדק, כי צריך פה משפט אמיתי שיהיה צדק. זה הכוונה במילה שמע. כי המילה שמע אומרת לאדם שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, זה בתנאי שתבינו מי נמצא. לכן שמוע חסר וב, כי זה שאו מערום עיניכם. ויחסים בין אדם לחברו, כמה מהר מאוד אנחנו פוסלים, רבים, נכנסים לעימותים על כלום, וגם אם זה דברים שלכאורה הם גדולים, ויש לה גם דברים גדולים, אבל שזה יש הלכה ויש בידית. אבל שמוע שאו מערום עיניכם וראו מי ברא אלה, תסתכלו בהקדמת הזוהר. מאמר שלם, רק על המילים הללו. ששם מי שמכיר את הזוהר הקדוש יודע ששם מדובר על תחילת יצירת העולם, בריאת העולם. שאו מרום עיניכם. מי שלא מצליח להרים את עיניו למעלה ולהבין שבין אדם לחברו שכינה שורה ומסתכלת, אין צדק. החתם סופר אומר, בגמרא מסכת חולין, אומר דבר יפה. הבאתי אותו כמה פעמים כאן, שדיברנו על מידת הענווה. ולמה אני מביא את החתם סופר כאן? כי החתם סופר עולה על נקודה דקה מאוד, שהאנשים הפשוטים לא שמים לב. ואנחנו פשוטים. רבותיי, אומר החתם סופר, אתם יודעים, אברהם אבינו שעמד לפני הקדוש ברוך הוא וביקש על סדום, ועשה איזה מין ניסיון, אחד, שניים, שלוש, ארבע, בסופו של דבר אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא לא יכעס עליו ואנוכי עפר ואפר, אולי נשארו. אומר החתם סופר, זה לא חוכמה. מה? איזה מין גדולה יש לאברהם אבינו פה? מי שעומד ומדבר בפני הקדוש ברוך הוא, מה הוא יכול להגיד שהוא משהו? מי אתה? מול הקדוש ברוך הוא? בדרך את האפר והאפר, עוד אפר והאפר זה משהו. זה אפילו קצת גאווה, קצת גדלוס כזו. תגיד לפני הקדוש ברוך הוא, אני אפר והאפר. אז על הפר הקדוש ברוך הוא יסכים, כי על הפר באת ולפרת שוב, אבל איפה? לא יודע, לא בראתי אותך מאיפה. ענווה של אברהם אבינו אומר לך, אתה מסופר, זה בסדר. אבל זה לא חוכמה. החוכמה הגדולה זה אצל משה רבנו. שכשמשה רבנו עומד לפני החולקים עליו, בני אדם, בשר ודם, שבוודאי היה לו ידוע וברור, שהוא גדול מהם בקדושתו, בכך שהיה בהר סיני, שקיבל תורה, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה, ודאי שהוא יכול להסתכל עליהם מלמעלה למטה, והוא יהיה צודק, צדק, אמת. הוא אומר להם, ואנחנו מה, כי תעלינו עלינו, חייכם, איתנו אתם רבים, חבל לכם, אנחנו שום דבר. להגיד את זה מול בני האדם, זה הענווה. כך אומר אתם זאת. וזה כל כך דק, שלמלא החתם סופר שמאיר את עינינו כאן, לא בהכרח היינו שמים לב. כי גם אברהם אבינו היה אדם ענב. וזה מה שאומר האבא של האדמו"ר זצ"ל, זה מה שנאמר בפסוק שמוע בן אחיכם בלי וב. כי וב, מי שיודע, אני אשתמש במושגים פשוטים קודם כל, וב היא וב החיבור, היא המחברת, היא המשלימה, היא למעשה הבניין. בפנימיות אנחנו יודעים שהוו כוללת בתוכה את כל הבניין כולו, הבניין שעליו עומד הכל. כל המידות מחסד ועד יסוד. יסוד הבניין זה הוו. וו קצוות קוראים לזה בפנימיות. לכן, שמוע, אדם צריך להקשיב למה שאומרים לו חבריו, זה אהבת ישראל אמיתית, קודם כל תשמע, אל תתכנן מה לענות לו, אל תתחיל להתגונן, תשמע. עכשיו תפרש רגע, מונן, זה מודעות. תחשוב על מה שאומר, אולי הוא צודק, אולי יש משהו בדבריו, אחר כך תעשה. אז אדם כזה יכול להיות רק מי שאין לו בו. רק מי שלא מחזיק את עצמו כל הבניין. עליי הבניין. אני ואפסי עוד, הוא כלום, אני עמוד האמצע. אני הבניין. אני הצינור שדרכו עובר השפע, הוו זה כמו צינור. למעלה למטה. לכן, כשאתם מדברים עם יהודי, אז איך אומרים? תשפילו את עצמכם. תכירו באמת מה ראוי לעשות. מה זו אהבת ישראל? אהבת ישראל זה לרומם לא אותי, אלא אותך. זה אהבת ישראל. גם אם זה על חשבוני. כי באמת איזה חשבון יש לי? זכור לטוב, זכר צדיק לברכה, רבנו יאיר אוריאל, שראינו אותו גר אצלנו כאן, שעדיין השנה זאת שנת הפטירה שלו, שהיה תלמיד חכם עצום, וכשהיית מדבר איתו הוא היה מסתכל על מוריד את הראש למטה. מגדולי תמידי הרחמים שאני מכיר, ולא נתן לך להרגיש כלום. אני זכיתי ללמוד איתו חוד חתנים. אני לפעמים הייתי מתבייש לבוא, כי היה יושב בבית המדרש בצד ימין, אני המקום שלי היה בצד שמאל, וכשהייתי הולך אליו הוא היה רואה אותי מתקרב, הוא היה נעמד. אני הייתי בחור ישיבה, עמדתי בכולל, מה הוא כבר היה, אני אפילו לתוך הגרביים שלו, שהוא היה שם בכביסה, עוד לא הגעתי. והוא היה נאמן. פעם אמרתי לו, ועד שאני לא הייתי מתיישב, אולי הוא יושב, אמרתי לו, הרב, אני לא רוצה יותר, אני רוצה להפסיק, מה זה הרב ככה? אמר לי, חתן זה מלך, מה זה? אמרתי, אבל אני עוד לא חתן. אמר לי, אבל יש תאריך כבר. אני מתכונן, גינוני מלכות. לא עזר לי. אבל לא רציתי לפספס ללמוד איתו, אז המשכתי ללמוד איתו. אנשים גדולים, באמת גדולים, ולא נותנים לך להרגיש תחושה אפילו קטנה שבקטנים, כשאתה קטן מהם. האדמו"ר זצ"ל. פשטות שבפשטות, יהודי שבא לו משנה מי הוא הולך, הוא קם, מביא לו, מגיש לו. אחר כך מתיישב, מושיב אותו, תשב, אחר כך מתיישב. אלא אם כן היה יושב, יהודי היה נכנס, אז הוא אומר, טוב, מהר מהר לחבק. מה זה? רק מי שאפשר לומר, כמשל, שמה שנאמר בגמרא, שאיסתירא בלגינא קיש קיש קריא, כלי ריק עושה הרבה רעש ממטבע אחת, זה המימד שמפריע לנו. לאהוב יהודי אחר. ממה אנחנו פוחדים? שיתברר שהוא יודע יותר טוב מאיתנו משהו, ואז אנחנו נרגיש מושפלים, נפגעים, לא יודע מה. למה? יש מלחמה? יש מאבק? הרי זה אחיך.
הוא הראה לך.
גם. זה אחיך. וכי אנחנו נעשה חשבונות של קדוש הבריך. מה שנעשה, נעשה. לאחור אי אפשר להחזיר. ומי ייתן להמשיך לשנוא? או במקרים הטובים יותר לא לאהוב? יש כללים לשנאה של יהודים. כללים בהלכה. ברורים מאוד. ואני אגיד לכם את האמת. לפי הרמב״ם, כמו שהוא מגדיר, קשה מאוד להגיע לשם. כדי לשנוא יהודי. קשה מאוד להגיע למצב שיהיה יהודי כדי שיהיה מצווה לשנוא. זה חתיכת עבודה. כל מצב להגיד אותי עוד יותר, עוד יותר. נו, הלאה, תמשיך, תמשיך. לגרום, הוא יפסיק באמצע. לא יותר לך סיכו. יש מעטים בודדים שנכנסים להגדרה הזו בעם ישראל, שיש להם גדר של מצווה לשנותו. זה לא נתון לפרשנויות פוליטיות, חברתיות. זה נתון לפסיקת הלכה. והלכה היא ברורה. ואסור להיבלבל. כי זה נטיית הלב. וזה זה קורה, כי אנחנו בני אדם. לכן שמוע בין אחיכם חסר וב. אתה שימעט את עצמו. איך? שיבין ששמוע זה שיעור מרום עיניכם. תסתכל. יש בורא עולם. אנחנו לא אומרים לקדוש ברוך הוא שמה שהחריב את ביתו, הוא לא פעל בצדק. כי איכה ישבה בדד העיר רבת ים הייתה כאלמנה, זה בגלל שהיו בנייך סוררים. משפטו של הקדוש ברוך הוא צדק. והקדוש ברוך הוא החריב את ביתו. השאלה אם אנחנו צדקנו במעשינו. האם אנחנו הגבנו כמו שהיה צריך להגיב? כי זו הסיבה המרכזית לפחות של חורבן בית שני. על שנאת חינם. רבנו הראיה, קוק זצ"ל היה אומר שבדברים הללו יש העדפה ברורה. והעדפה הברורה היא שהוא מוכן לתת דין בשמיים על כך שהוא אב יהודי יותר מדי. או אחד כדי שלא הגיע לו, מאשר שהוא יצטרך להסביר למה הוא שנא יהודי. עדיף. זו הייתה העדפה שלו. ולמה אנחנו מרימים את הידיים, את העיניים למעלה? כדי שאנחנו נבין שני דברים. אחד, שנבין מי אנחנו. מי ברא אותנו. שניים, שנבין כמה אנחנו קטנים. שאו מרום אליכם וראו מי ברא אלה, ופשוט הסתכלו מסביב, מי ברא את כל זה? מה, מי אתה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר שכל המתגאה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אתה לא רוצה שתהיה לך השראת שכינה? אתה לא רוצה השגחה של הקדוש ברוך הוא? אין בעיה, תמשיך. תתגאה על חברך. תפוס עליו ראש, זרוק עליו בוץ, שחק אותה. אתה מרגיש טוב? בוודאי, אתה מנופח כמו בלון. אני אראה לו מה זה. אבל באותו רגע, בינך לבין הקדוש ברוך הוא יש קיר, יש מסך. אז מה הפלא שמתחילים כל מיני עניינים לבוא ולדפוק בדלת? אנשים כל הזמן יש להם סימנים מסביב, והם לא מבינים. ושואלים, מה זה אומר? חלמתי, לא חלמתי. מה חלמת במציאות? אתה לא רואה. תחבר את החוטים. עשית דבר כזה, התגאית על חברך, פגעת ביהודי, לא יודע מה, אוטומטית, תוך זמן קצר מאוד, אם לא תעשה תשובה, יהיה לך דפיקה בדלת. אבל אל תחפש תירוצים. תשמע, זה אולי ככה, לא עשית. לא, זה בגלל זה. לכן, רבי השם טוב, זכר צדיק לברכה, היה אומר, שענווה ואמת באים ביחד. כי רק מישהו ענווה מסוגל ללמוד באמת, כי בלימוד יש חילוקי דעות, יש ויכוחים, יש חוסר הסכמה, יש רע שיש תוספו. יכולים להיות היו נכדיו, לחלוק עליו. שלום סבא, הכל טוב יפה נחמד, אני חולק עליך. סבא, מה קנית לי? דרך אגב, סבא, אני לא מסכים מה שאתה אומר, זה לא נראה לי. כן? חלקו עליו. ולפי מה שפחות מסופר, אפילו חלקו עליו בחייו כשעוד היו קטנים. סיפור הידוע עם רבי מותר. לכן, אומר הבעל שם טוב שענווה ואמת חייבים לעבור ביחד, כי רק מי שהוא ענו מסוגל ללמוד באמת, ורק מי שלומד תורת אמת זוכה לענווה. כי אדם יכול ללמוד תורה, ואנחנו יודעים שזה גמרא מפורשת. אם אדם זכה, נעשה את עושם חיים, חס ושלום להפך. זו אותה תורה, אותם מילים, אותם פסוקים, אותו קלף, אותה יריעה, אותו דיור, אותו סופר. כי זה תלוי מאיפה אתה יוצא. כשאדם פותח ספר תורה, חומש ולומד, או משנה או גמרא, לא משנה, הדבר הראשון שצריך לקרוא לו כשהוא פותח זה לעצום את העיניים ולהיבהל. לכתוב זה עזוע, שוק. כי כל דבריי כאש נאום השם, ואתה חתיכת תולעת, שרק הבוקר או אתמול או השבוע עשית, עברת בטעות, בשוגג, באמת שוגג, אבל עברת, וצריך להביא חטאת, אתה קורא כאילו זה עיתון. אתה צריך לפתוח ולסגור, להגיד לי, שם ירחם, איך אני מעז? אבל מה, טוב, כל ברוך הוא ציווה, בכוח הקדוש ברוך הוא, אני אעשה תשובה קודם אולי. כי דברי התורה הם אש. כל עוד ועוד, אומר הבעל שם טוב וידוע והפנימיות, כל עוד ועוד זה אלוקות, חיות ונשמה. מהות מהקדוש ברוך הוא. וצריך לזעזע אותנו. יש מרפא אחד לכל זה. רבה השם טוב. לכן כתוב בפסוק, אלוקים ניצב בדת אל ראשי תיבות, מה זה אל? אמת לאמיתה. האמת לאמיתה זה שאלוקים ניצב בעדת אל, בעדה זה ישראל, וכל יהודי ויהודי, ולא משנה מהו, גם החולקים עלינו, ויש לנו חולקים פוליטיים ודתיים, ומה שאתם רוצים, אני חי בדור הזה. צריכים להיזהר מאוד מאוד, כי אנחנו שוב ושוב יושבים על הרצפה בתשעה באב, שנה שעברה ישבנו, וחולפת לה עוד שנה, והשמיים סגורים. סגור. אומר הקדוש ברוך הוא, על ידי רבותינו, בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב כתוב, בנים אתם להשם אלוהיכם, ומי שאוהב את בניו של האב, האב מחזיר לו אהבה. ועוד יותר, אנחנו יודעים מגדולי החסידות, שכשאבא חורה לו על בנו והוא משליחו מביתו, ויש מישהו אחר שאוסף אותו ונוהג לו, רק שהאבא יסיר את חרון אפו מבנו, שפע גדול הוא ייתן לאותו אדם ששמר על בנו. כי בוודאי אין המלך רוצה שבנו יתפגר בחוץ, אלא הוא רוצה ללמד אותו, לייסר אותו, כדי שיחזור למוטב. לכן אומר האבא של האדמו"ר, ובזה נסיים ואני אקרא בפנים, לכן רמוז בפסוק, שמוע בין אחיכם מושפטם צדק, שיהיה האדם שופט את מעשיו. קודם כל, שאין בחינת אחיו במצוות, בגופו הוא עושה את המצוות, הם האחים שלו, הם הכי קרובים אליו. משפט צדק. כקטן כגדול תשמעון, כך כתוב בפסוק. אם זה מצווה קטנה, אם זה מצווה גדולה, לא תגור מפני איש. אל תנסו להחזיק מעצמכם, אני איש. עליכם כבר, מי שמחזיק את עצמו ככה נאמר, איש בער לא יודע. וכסין לא יבין את זה. מי שמחזיק את עצמו לאיש, בער לא ידע. אחיד את זה טוב. כי המשפט האלוהים הוא, ויודע מה חשבות. לכן נאמר בפסוק, תשמעון, שזה עוד פעם שורש שמוע. תראו מרו מנחם וראו מי ברא אלה, למה? למען תצדק בדברך. תזכה בשופטיך שתגיע הרגע שבו תצטרך להסביר. שם למעלה, כשנגיע לידון לפני הקדוש ברוך הוא ונצטרך להתחיל לתת הסברים, תצדק בדברך. תצדק בשופטיך. שתוכל לתת דין ולעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, כי המשפט אלוהים. אי אפשר שלא לסיים, כי הרגלנו בדבר טוב. הדבר הטוב, אנחנו מחר נכנסים לשבת קודש. אנחנו יודעים שבשבת זו, שבת חזון, לא רק שמותר לאכול בשר ולשתות יין, אלא זו מצווה. ולא רק שזו מצווה, יש גם מי שאומר שזו מצווה אפילו בסעודה שלישית. כי השבת היא עצור. השבת היא מציאות נפרדת לחלוטין. גם בזמן שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לבנות משכן, קיבלנו את מצוות השבת שהשביתה את המשכן. השבת הזו, כשנהיה כל אחד סביב שולחנו, קודם כל השולחן יזכיר לו את בית המקדש, כי שולחן הוא מזבח. דבר ראשון, בתחושה, השבת הזו להכניס קדושה יתרה לשולחן.